אז בוא, אני אתחיל בסיפור על הציציות, אולי חלק מכם שמעו את זה, אבל כן, אנחנו בפרשת שלח, כמובן בסוף פרשת שלח, אז אנחנו קוראים על המצווה של התחלת, של הציצית, ואיכשהו המצווה הזאת קשורה עליי, הדוק, אני לא יודע למה, אבל יש לי ניחוש, כאילו השם שלי זה אחרי הסבא שאני לא הכרתי אותו, ואני אפילו לא סיפרו לי הרבה עליו חוץ מסיפור אחד, שהוא היה הבן אדם שקושר את כל הציציות עבור כל התליטות בבית הכנסת. זה כאילו המצווה שלו. אז זה מה שאני מבין ממנו, מכיר ממנו, ואיכשהו זה נכנס לדם שלי. אז אני רוצה כמובן לדבר על הציציות ועל התחלת, אבל בפן אחר מהרגיל אני רוצה לגעת בכוח שלו, הכוח האסתטי. עכשיו, אז בוא נתחיל פשוט עם המילים של פרשת השבוע. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו הציצית הכנף פציעות החלת. באי לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תתור אחרי לבבכם ואחריניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם. מעניין כי זה שהתורה מדגישה את הסיבה שזה לא מובן מאליו, והאמת היא שזה קורה פעם פעמיים בכל התורה. פה הוא אומר לנו בדיוק מה הסיבה של המצווה. הסיבה היא למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים עליכם. ועכשיו השאלה היא איך זה עובד. איך זה עובד? אני שמתי קשרים, שמתי חוטים, איך זה עוזר לי לזכור את המצוות? אז הריבה שואל את השאלה, הוא אומר פה, וזכרתם את כל מצוות השם, יש תמהים, למה יזכירו בעבור הציצית כל מצוות השם? מה זה משנה? איך זה עובד? זה מה שהוא רוצה לדעת. אז הוא נותן שלושה תירוצים או תשובות. ויש לומר לפי רשי ניחא. אז רשי, למי שזוכר, רשי מסביר מה, איך זה עובד. זה עובד בגמטריה, גמטריה ציצית 600, שמונה חוטים, חמישה קשרים, יוצא תרי"ג מצוות. אז עכשיו למה אומר ניחא? בגלל שיש הרבה בעיות עם הסיבה הזאת. זאת אומרת, זה יפה ומצאנו סימן שזה חשוב, אבל הרמב"ן כבר מעלה שציצית הגמטריה עובד לך 600 אם אתה שם את היודים המספיקים להגיע לזה. גם יש עוד בעיה, חמישה קשרים זה לא חלק מהמצווה, זה מנהג שנוהג אחרי עיבוד התחלת. הגמרא לא מדברת על חמישה קשרים, התנחומה מדבר על זה. אז זה כאילו ניחא, מצאנו איזשהו סימן, אבל זה לא זה בדיוק. עכשיו אחרי זה אומר, עוד יש לומר שנשאו קל וחומר בעצמם, ומה הציצית שאדם דש בעקביו הזכיר התורה, שאר מצוות לא כל שכן. אז הוא אומר, אם אנחנו זוכרים את כל המצוות דרך המצווה הפשוטה, אז כל שכן אנחנו נזכור את כל המצוות שהן יותר כבדות. אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל ככה זה הבנתי את המילים. אז הוא מביא לנו את הדבר האחרון, שזה די פשוט והגיוני. הוא אומר, עוד יש לומר, למה הדבר דומה? לאדם ששולח לחברו דברים, ואומר לשליח שיקשור עליו קשר לסימן שלא תשכח הדברים שכתראה את הקשר. אז יפה, אז כולנו יודעים את הרעיון הזה. אתה קושר איזשהו חוט על האצבע, על היד, לא משנה מה, ואז אתה זוכר למה יש לי את זה פה, אז אני צריך לזכור משהו. אז הוא אומר אותו דבר, ציצית הקשרים להזכיר לך, ככה זה עובד. עכשיו זה פשוט אבל קצת בעייתי, בגלל שאז למה אני צריך את החוטים האלו, למה שמונה חוטים, למה את הקשרים, למה את התחלת? כל חוט יעזור לי לזכור. אז האלשיך קצת עוזר בזה, האלשיך אומר, וזהו והיה לכם לציצית וריתם, והעניין הכתוב, אם תאמר נא ישראל כי הלא, איך תאמר אליי שבראותי אזכור כל המצוות? זאת אומרת, הוא אומר, עם ישראל שואלים, כאילו, איך זה עובד? איך זה יעבוד? הלא, הנני לובש ציצית יום יום ורואה אותו, ואיני זוכר כל המצוות. אז אני יכול להגיד, תראה, אני שם את הבגד הזה, יש לי את החוטים, אבל זה לא עוזר לי כלום. זה סתם עוד בגד שאני לובש, אז מה, מה אתה רוצה ממני לזכור פה? אז, אז הוא שואל, זו שאלה שלנו, איך זה יעבוד? אז הוא אומר, לומר כאשר יהיה לכם, סליחה, הוא אומר, זה בשורה שלישית, בהתחלה כתוב, לזה אמר, והיה לכם לציצית. מה זה לכם? לומר כאשר יהיה לכם לציצית, שהוא כדי להציץ בו לזכור, אז כאשר ראיתם אותו, הוזכרתם את כל מצוות השם. ואם לא, אז זה לא עובד. בעצם מה שהוא אומר, כמו שאתה שם איזשהו קשר על היד לזכור משהו, אם אתה לא יודע למה שמת את הקשר, זה לא יעזור כלום. אז הוא אומר, אם אתה יודע שקשרת את הציצית על מנת להציץ ולזכור, אז זה עובד. אז זה בעצם משהו פנימי שאתה צריך להבין מה המהות של הקשרים האלה, ואז זה יעזור לך. אבל שוב פעם אני שואל, אז למה דווקא שמונה חוטים, למה דווקא תחלת, למה דווקא כל הדברים האלו? וגם אני שואל עוד יותר, הציציות הן אמורות לעזור לנו הרבה יותר מסתם קשר. וזה אני מבין מהסיפור המפורסם בגמרא במקור הבא.
מה? כן. השף הקדוש הזה פיזם, כאילו עדיין לא תרצה לעצמו, הרי. הוא לא מכוון? מה התירוץ שלו? שכאילו רק מי שמכוון אז הוא יושב?
כן.
אבל אז השף אומר ש... אני מאמין שעל השף כן כיוון, הוא אומר לעצמי את עצמו שהוא לא זוכר.
כן, אז לא, אז... לא, הוא אומר, אני חושב שהוא אומר די פשוט, כאילו, אם אני סתם בגד עם חוטים, זה לא יעזור לי כלום. אבל אם אני שם במודעות שזה אמור להזכיר לי, אז כשאני רואה את זה, אז אני רואה. כמו השליח, שאם הוא לא יודע למה הוא קשר את החוט, אז זה לא יעזור.
זה אומר כאילו שזה לא באמת בא להראות לנו להזכיר. מה משהו? לא בא להזכיר
את האם מצוות? אם אתה עושה את זה עבור עצמך כתזכורת, כן. אם אתה לא, אז לא. זה תלוי בך. מה?
ואז השייח הזה
הוא עושה
את זה.
ברור. הוא מעיד על עצמו ועל כולם שאנחנו חייבים לשים על מנת לזכור.
הוא
רואה שלא זכר. לא, הוא תראה את זה בהתחלה, שאם לא, אז אני לא אזכור. כן. אוקיי, אז עכשיו מה שאני אומר, שזה לא סתם זכירה, זה לא סתם חוט וזה לא סתם קשר, בגלל שזה עובד הרבה יותר חזק מקשר חוט על היד של השליח. כתוב פה ככה, תניא, אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע כמה. אז הוא אומר, יש כל המצוות הן כרוכות בשכר. ושכר פה ושכר שם. אז עכשיו הוא רוצה להראות לנו עד כמה השכר בעולם הזה ובעולם הבא, ומביא כדוגמה את המצווה של ציצית. אז הוא אומר, צא ולמד ממצוות ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית, שמע שיש זונה בקרחי הים וכו'. אז עכשיו מה הסיפור? אני פשוט קיצרתי את זה פה במקום להביא את כל הסיפור, אבל רובכם אני מניח יודעים את הסיפור. היה תמיד חכם, אבל מה, יש לו גם יצר הרע גדול כמו החוכמה שלו. ואז הוא, יש לו תאווה לנשים, שמע שיש איזושהי אישה בקרחי הים, עולה המון כסף, 400 זובים, משהו כזה. ואז הוא אומר, הוא גייס את הכסף, ארגן את הטיול, עשה את כל המאמצים, מגיע אל האישה, משלם, עושה את כל העניינים. ואז אנחנו קוראים את הדבר הבא. היא עלתה וישבה על גבי העליונה מכל מיני מיטות מפוארות, שהיא ערומה, ואף הוא עלה לשב ערום כנגדה. באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על הפניו, נשמת וישב על גבי קרקע, ואף היא נשמתה וישבה על גבי קרקע. אז אני אומר, פה זה משהו מעבר לטבע של סתם קשר על היד, להזכיר לך שיש לך מצוות לעשות. אז עכשיו, רש"י על המקום אומר זה היה נס, לא יודע אם זה נס שקמו הציציות או נס שהוא ירד מהמיטה, אבל זה נס פה, יש נס בתוך נס פה, אין ספק. אז השאלה היא, אבל רב ברקוביץ מסביר את הסיפור כסמלי. אז אני אומר, זה גם הסמל של הציציות, זה סמלי וניסי, הכל ביחד. אני רוצה להבין איך אפילו אפשר להגיד משהו כזה על הציציות. נגיד שזה היה נס או נגיד שזה היה סימבולי. מה שהם אומרים פה, שהציציות הם לא סתם קשר, אלא יש להם איזשהו כוח. האם יש לך כוח להביא אותך בחזרה מהתאוות לרצון השם? איך זה עובד? איך זה יכול להיות סתם חוט של תחלת? אז זה מה שאני רוצה לענות היום. אז עכשיו הרמב"ן, שוב פעם, אני מזכיר שזה חוט התחלת שיש את הזכירה, בגלל שזה מה שהרמב"ן אומר. זה לא הציציות. מה שמזכיר לבן אדם זה התחלת, וזה מה שהרמב"ן אומר פה. אבל הזיכרון הוא בחוט התחלת, שרומז למידה הכוללת הכל, שהיא בכל, והיא תכלית הכל. ולכן אמר, וזכרתם את כל, זאת, שהיא מצוות השם, וזהו שאמר בגמר במנחות שתכף נראה, מפני שהתחלת דומה לים, ואז אני יורד פה לגמרה שהוא מצטט, אז כתוב פה, תמוד בבלי מסכת מנחות, תניה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל הצבעונים? ורשי מסביר שיחדו הקדוש ברוך הוא למצווה זו של ציצית. אז הרבי מאיר שואל על המיוחדות של הצבע של התחלת. מה כל כך מיוחד בו שנבחר להיות בציצית, שזה הזיכרון לכל המצוות? ואז הוא משיב, מפני שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אז יפה. עכשיו, השאלה היא, בסופו של דבר, אנחנו מבינים שהתחלת צריך להזכיר לנו לעשות את המצוות. איך התחלת יזכיר לנו לעשות את המצוות? הוא מזכיר לנו כיסא הכבוד, הוא מזכיר לנו הבורא. אז אנחנו זוכרים, יש בורא, יש רצונו, יש מצוות, עושים. יפה. אבל זה לא מה שכתוב פה. היית צריך להגיד, ותחלת דומה לכיסא הכבוד. תחלת מזכיר לך כיסא הכבוד, מזכיר לך את השם, ואז הכל סבבה. אבל פה זה לא מה שכתוב, אלא יש תהלוכה ארוכה עד שאתה מגיע לכיסא הכבוד. אז רשי פה במסכת סוטה, מקור הבא, אז הוא מסביר שתחלת דומה לים, בא ללמדנו שכל המקיים מצוות ציצית כאילו הקביל פני השכינה. אז קודם כל הוא אומר שבזה שזה באמת דומה לכיסא הכבוד, זה כאילו שיש לך את השכינה על הבגדים. אבל הכי תניה לה בספרי, תצטריכו כל הני, זאת אומרת כל הדברים הביניים, הים והרקיע, משום זה לא אשכחן כראי, זאת אומרת הצבע של השמיים לא מצוי, אלא ברקיע שדומה לכיסא הכבוד, הלכך תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ותחלת לא דמי לרקיע כל כך, אלא דומה לדומה. אז משהו הוא מסביר פה, שנכון, היינו רוצים את הצבע של כיסא הכבוד, אבל זה לא מצוי. ואז היינו רוצים את הצבע של הרקיע, אבל זה גם אין לנו כל כך. מה שיש לנו זה צבע של הים, שזה דומה לדומה, שבעצם דומה לדומה לדומה. אבל בסדר, אז עכשיו נניח, כאילו, אין צבע תחלת של השמיים, הצבע מצוי, שהיינו צריכים ללכת לים, אז רשי מסביר לו, יש איזשהו סמל גם תוך כדי הים, ואז הוא מסביר את זה במסכת מנחות, הוא אומר, דמה לים שנעשו בו ניסים לישראל. זאת אומרת, הים זה לא רק שזה דומה לדומה, אלא יש לו סמליות בפני עצמו, שהוא מזכיר לנו את הים, זאת אומרת, קריאת ים סוף, אז אנחנו בדרך שזוכרים שיש בורא עולם, אנחנו גם זוכרים שהוא עושה לנו ניסים והכל טוב. אבל זה לא כל כך טוב. כאילו, עדיין, כאילו, סמל מתוך סמל, ולמה לתהלוכה, ואנחנו רוצים לזכור את השם, וזה מה שהרב הרצוג מסביר. רב הרצוג פה הוא כותב, מטרתו של רבי מאיר במקרה הזה, נדגיש בכל תוקף, כאילו הוא לא משחק פה משחקים, היא לא להגדיר צבע התחלת, אלא להסביר מהותו הסימבולי. הוא אומר כאן שהעניין של רבי מאיר זה לא צבעים, בגלל שזה לא כתוב צבע התחלת דומה לצבע הים, דומה לצבע הרקיע, דומה לצבע הכיסא הכבוד. לא, אנחנו לא מדברים על צבעים, אנחנו מדברים על מהות דברים. אז הוא אומר, התחלת מזכיר לנו ודומה לים, לא לצבע הים, לים. לא לצבע הרקיע, לרקיע. לא לצבע הכיסא הכבוד, לכיסא הכבוד. Okay? ואז, על מנת להבין אז למה תחלת ומה זה אומר עם כל התהלוכה הזאת, תהפכו את הדף, ואנחנו צריכים להבין משהו באסתטיקה. עכשיו, במאה ה-18 היה פילוסוף גרמני בשם קאנט, שהוא כתב המון המון בכל מיני תחומים של הפילוסופיה, ואחד מהתחומים זה האסתטיקה. וכשהוא לימד אותנו שיש אסתטיקה ויש אסתטיקה, זאת אומרת, כולנו יודעים שאסתטיקה, אנחנו רואים דברים יפים ונרגשים מזה, מתרגשים מזה, מה שזה יהיה. אבל הוא אומר, לא, יש קודם כל שני תחומים באסתטיקה, והמוח בעצם מטפל בזה באופנים שונים. יש מה שהוא קורא היפה, ויש מה שהוא קורא הנשגב. אז אני כתבתי על זה מזמן, אני קורא את מה שכתבתי פה. בשניהם, תפיסת תופעות חיצוניות שמפעילה את המוח וגורמת לתחושות של תענוג. הראשון, כשאנו שופטים אובייקט כיפה, תפיסת הדבר מתקבלת על הדעת, זאת אומרת, אנו מבינים אותו, ובהבנה הזאת אנו מרגישים תענוג חיובי. אז מה זה דוגמה של יפה? פרחים, אפילו ציור של פרחים, אפילו הפסל של העץ, דברים שאתה רואה, אתה מבין, אתה תפסת את כל העניין, ואתה רואה, וואו, זה יפה, אני מרגיש טוב. תענוג חיובי. לעומת זאת, הוא מביא את התחום השני, שזה עדיין תחום אסתטי, והוא אומר פה ככה, לעומת זה, כשאנו שופטים אובייקט כנשגב, אנו מגיעים למצב שההבנה שלנו פשוט לא יכולה לתפוס את מה שממלא את ראיית עינינו. קאנט הגדיר אובייקט כזה נשגב מתמטית, דבר בטבע שגדול לאין ספור. ההתמודדות של ההבנה שלנו לתפוס אובייקט בלתי נתפס מספקת לנו תחושת עונג, אבל מה שקאנט כינה עונג שלילי. העונג הוא בזה שכאשר אנו משתדלים להבין את הנשגב, דבר שהוא מעבר ליכולת שלנו, אנו מביאים את עצמנו לקראת האינסוף, למצב מנטלי שהוא בעצמו נשגב. עכשיו, הרעיון הזה שכשאתה רואה משהו נשגב, משהו בטבע ענק, שזה מביא אותך לכאילו לתחושות מנטליות רגשיות שונות, זה לא זר לחזל. אפילו הם בעצם הגדירו ברכה על הדבר הזה. תראו את המקור הבא במסכת ברכות. על ההרים ועל הגבעות ועל הימים, הדגשתי בגלל שאנחנו מדברים על הים, ועל הנערות ועל המדברות, אומר ברוך עושה בראשית. בשולחן ערוך אומר שאתה אומר את זה בשם ומלכות. עכשיו, אני זוכר סיפור מעניין. אני הייתי מתעסק ברעיון הזה, והייתי בטיול עם הילדים, הם היו בכיתה וו אז. וזה היה טיול של כל הכיתה וו, היינו בהרודיון, עולים שם בהר, ורואים את כל מדבר יהודה. ואז אני מסתכל על מדבר, ואני אומר, הנה מדברות, אני אמור להגיד ברכה, וברכה, אני לא יודע, כאילו תמיד מתלבטים האם זה באמת זה. אז אני אומר לילדים, אני אומר, תראה, יש ברכה כזאת, ואמור להיות כאילו, אתה אמור להתרגש מזה, כאילו, מה אתם רואים? אז ילד אחד אומר לי, תראה, זה נראה לי שזה ממשיך לאין סוף. אמרתי, זה טוב. ואז השני אומר לי, אני פשוט לא מבין את זה. אז הוא אומר, זה. זה בדיוק מה שחזל לנו, זה בדיוק מה שקאנט אמר. אז זה. אז אתם מבינים, אתה אמור להסתכל על משהו שאם אתה מסתכל, כאילו זה לא שאתה עושה טיול ופתאום בצד אתה רואה את המדבר, אתה מסתכל על זה, אתה מתבונן בזה, אתה מנסה להבין מה אתה מסתכל עליו ואתה לא מבין. אז זה הגעת למשגב, אוקיי? נשגב. עכשיו, זה לגבי, אמרנו מדברות, אבל הגמרא מדברת על ימים, שזה גם משחק לנו טוב עם רבי מאיר. אבל מה עם הרקיע? אז הגמרא בברכות גם מביא את הרעיון הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה רקיע בתהרתה, אומר ברוך עושה בראשית. אז זאת אותה ברכה על אותו עניין, גם ימים וגם רקיע. עכשיו, יש עניין סדדי פה שמעניין, שהרב רפרם בר רב פאפה אמר רב חסדא, מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בתהרתה. אז כביכול, אחרי הבית המקדש, אז אנחנו, חורבן המקדש, אז אנחנו לא אומרים הברכה הזאת על הרקיע, בגלל שהרקיע השתנה. אבל אני טוען שהרקיע לא השתנה, נכון? בעצם, הייתי אומר שזה איזה מין זכר לחורבן. אנחנו לא אומרים את הברכה הזאת בגלל שאנחנו צריכים להבין שהעולם השתנה. אבל הרקיע עדיין מספקת את התחושות האלו, וזה אתם רואים גם בגמרות וגם הלכות. תראו פה, תלמוד מסכת ברכות למד דלת, ואמר רבי חייא, אבא אמר רבי יוחנן, אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות. אתה צריך להסתכל על השמיים, להתכוון, וזה מה שרשי מסביר, חלונות, מה? שגורמים לו שיכוון ליבו, שהוא מסתכל כלפי שמיים, וליבו נכנע. אז זה בדיוק, דרך אגב, התחושה של הנשגב, שאתה רואה כמעט אין סוף. אתה לא מבין, אבל מה שאתה כן מבין, שאתה קטנטן. וזה בדיוק הנקודה שממנו אתה צריך להתפלל. אתה צריך להבין שאתה כלום, ואתה מתפלל לבורא עולם שהוא אין סוף, וזה מה שאתה אמור להבין כשאתה רואה את השמיים. עכשיו גם השולחן ערוך אומר, צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן, וטוב שיהיה בבית הכנסת י' בית חלונות. ועל זה המגן אברהם אומר, איתה בגמרא לא יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות, ואף אגב זה צריך שייתן עיניו למטה, כמו שכתוב בסימן סעדי ה' מכל מקום, כשנתבטלה כוונתו, יישא עיניו לשמיים לעורר הכוונה. זאת אומרת, שוב פעם, השמיים, על אף שאנחנו אומרים שהם לא בטהרתם אחרי החורבן, הם עדיין נותנים לנו השראה של האין סוף. וזה מביא אותנו בחזרה למה שקאנט הסביר לנו לגבי הנשגב והתחושות. אז עכשיו הוא מסביר איך זה עובד. איך זה באמת עובד? אם אני מסתכל על השמיים עכשיו, אני לא כאילו נרגש כל כך. כאילו סתם אני רואה איזשהו חתיכת כחול. איך זה באמת מביא אותי לתחושות של נשגב? אז הוא אומר פה ככה, Nature is therefore sublime in those of its phenomena. זאת אומרת, הטבע הוא נשגב. הטבע הוא נשגב בתופעות whose intuition brings us with it the idea of their infinity. זאת אומרת, כשהאינטואיציה שלנו מביאה איתו או איתה את ההבנה של האין סוף. בגדול, הנשגב בא כשאנחנו מסתכלים על דברים שהם נראים כאין סוף. אז זה אמרנו, אבל עכשיו הוא אומר, This last can only come by the inadequacy of the greatest effort of our imagination to estimate the magnitude of the object. אז הוא אומר, אתה מגיע לתחושות של נשגב, שאתה מבין מה שאתה רואה כשאתה לא מבין. אתה בעצם משתמש בדמיון לכמת בכמויות, איזה גודל דבר אני מסתכל. כמו שאמרנו, ביפה אני מסתכל על הפסל, אני מבין, וגם אני מבין, הכל נתפס. אבל כשאני מסתכל על השמיים ואני מנסה לתפוס את זה, אני לא יכול לתפוס את זה. ואז אני מתחיל להבין מה זה אין סוף. ואז אני מביא את המוח שלי למצב של אין סוף. זה הנשגב. אז הוא ממשיך ואומר, But now, in mathematical estimation of magnitude, the imagination is equal to providing a sufficient measure for every object. אז הוא אומר, במוח שלך אתה מנסה לכמת, והדמיון שלך עוזר לך להסתכל על שולחן, אני יודע, להסתכל על כיסא, על בן אדם, הדמיון שלך עוזר לכמת כל דבר בגודל שלו. אבל אז הוא אומר, because the numerical concepts of the understanding by means of progression can make any measure adequate to a given magnitude. אז מה שהוא אומר שזה דבר כזה. יש לך במוח גם את החלק הדמיוני והחלק הקוגניטיבי, ההבנה. ושניהם משחקים אחד עם השני. אז ההבנה מבין. אני מסתכל על שעון, אני יודע שעון הוא, לא יודע, 3 סנטימטר. ואני יודע שזה פי 2, הפלאפון שלי זה פי 2, והשולחן שלנו הוא פי 10. ותוך כדי ההבנה של דברים שאני כן מבין, הדמיון וההבנה עובדים ביחד, ואני מתחיל להעריך דברים יותר גדולים ויותר גדולים. והעבודה הזאת, שהוא אומר פה, שזה by means of progression, עוזר לי לתפוס דברים יותר גדולים ויותר גדולים, ואז הוא אומר שאתה משתמש בפרוגרשן הזה, שהתהלוכה שבהדרגה, אתה מנסה להבין מה זה האין סוף. וזה התחושה של הנשגב. אתה מסתכל על דברים נשגבים ואתה מקבל את התחושה של הנשגב על ידי זה שאתה מנסה לתפוס את זה, וזה כאילו התענוג השלילי, התענוג של האסתטיקה. וזה עכשיו מסביר, אני חושב בדיוק, את הרבי מאיר. בגלל שרבי מאיר, בעצם מה שהוא מנסה להגיד לנו, תחלת אמור להזכיר לך הקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא יכול לתפוס את זה. אתה לא יכול להבין את זה. אבל אם אתה לוקח את החוט של התחלת, ואתה כן יכול להבין את זה, אתה כן יכול לתפוס את זה, זה מתחיל עם זה. ואז אני לוקח את החוט ואני מסתכל על הים. ואז אני מתחיל להעריך את הים, שזה די ענק. ואז מזה אני מעריך את השמיים, ומזה אני הבנתי מה זה אין סוף שלא הבנתי, כאילו, אבל הבאתי את התחושות שלי של לאין סוף, לנשגב. וזה הכוח של התחלת. התחלת בעצם מזכיר לנו את האינסופיות של הים, שמזכיר לנו את האינסופיות של הרקיע, שמזכיר לנו את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. ואם באמת אנחנו מבינים את זה, כמו שהאלשיך בעצם רוצה שאנחנו נבין, אז זה יכול להיות לשמש לנו תוך כדי נס אפילו לרדת ממיטה אישה יפה. עכשיו, אתה צריך להבין, כן? שזה כאילו הכוח של התחלת זה בזה. זה בזה שאנחנו מביאים את עצמנו לתחושת הנשגב, לתחושת האין סוף. ואז אנחנו קוראים מה שקרה לתלמיד חכם שלנו בקרחי הים. אז בעצם אחרי שהם ירדו, אני גם לא שמתי את זה בתוך הסיפור, כשירדו מהמיטות, אז האישה שואלת, תראה, מה ראית שאתה עכשיו ירדת? שילמת? הגעת? מה קרה פה? אז הוא אומר, לא, כלום, שום. ואז היא אומרת, אז אני חייב לדעת את שמך, את שם העיר שלך, את שם הרבי שלך, את שם המדרש שלך, את בית מדרש. ואז בעצם מה שרואים פה, שתוך כדי זה, שני אנשים שבעצם התייחסו אחד לשני כאובייקטים לספק תאוותם או כספם, הפכו עכשיו להיות אנשים עם זהות. וזה מה שהתורה בעצם עוזרת לנו, וזה מה שהמצוות עוזרות לנו. שנכון, אנחנו רוצים להרגיש ולעשות את כל התאוות שבעולם, אבל אתה בעצם הופך את עצמך לאובייקט. ומה שהמצוות עושות לנו, הם הופכים אותנו לבני אדם. ואז סוף הסיפור, אז האישה עכשיו באה לבית מדרשו של רבי חייא, אמרה לו, רבי ציווה עליי ויעשוני גיורת, אמר לה, ביתי, שמה עינייך נתת באחד מן התלמידים, לפי שאין מקבלים גרים לשם אישות, הוציאה כתב מידה, ונתנה לו, זאת אומרת, הפתק שהבן אדם, התלמיד חכם, רשם את השם וכו'. ואז רבי חייא רואה והוא מבין את כל הסיפור, אמר לה, לכי זכי במקחך, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר, זה מתן שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע כמה. שבת שלום. בדיוק.